קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה.
הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
הקצה. הקצה. Crazy Radio.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rocky.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope. CinemaScope. In Yair Rave.
So, yeah, that's the voice of the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No, hi there.
שלום לכם, לי קוראים יאיר רווה, ולתוכנית הזאת קוראים סינמסקופ ברדיו הקצה. זו תוכנית מספר 379. היום 22 במרץ 2023, כ"ט אדר תשפ"ג. סינמסקופ ברדיו קצה עושים עומר סנש, בן אש, לאה שפיגל, תודה לאוזן השלישית שמביתה אנחנו משדרים, ותודה לצוות האתר kzradio.net על כל התכנים שהם מעלים לאתר, תכנים מנוגנים, תכנים מושמעים, התוכניות, כתבות, ביקורות, סקירות, יש שם המון המון תוכן, ייכנסו, קראו והזינו. תודה לכם שאתם מאזינים, ותודה לקואמי, שבזכותו כולנו פה. ותודה לסינמטק תל אביב, כי סינמסקופ ברדיו הקצה משודר בחסות סינמטק תל אביב. שימו לב, הערב, יום רביעי, החל מהשעה 7, סינמטק תל אביב גאה להציג רגע אחד. אירוע שנקרא רגע אחד, זה אירוע ייחודי ומיוחד שמשתלט בכל פעם על מוסד תרבות אחר בעיר, ומהלך ערב אחד מציג עשרות אירועי אומנות שכולם מוקדשים לנושא אחד. רגע אחד יהיה יריית הפתיחה של חגיגות היובל לסינמטק תל אביב. בואו לשוטט ברחבי הבניין, בערב קסום, בשלל אירועים, כמו למשל שיחה עם אבי נשר על קולנוע חתרני בתקופות אפלות, אוכלי סרטים, מארחים את ארי פולמן על עתיד הקולנוע, דיבוב מצחיק מסצנות איקוניות ודרג לפסקולים מסרטים, ספי ציזלינג והחמישיה שלו נגנו את פסקול הסרט מעלית הגרדום של לואי מל, הפסקול של מיילס דוויס, ותוכלו לרקוד על פסנתר ביג סטייל ובינץ' של סדרת הקלט שידורי המהפכה, הקרנה ופאנל בנושא תרבות הביטול רגל וגם הקרנה של הציפורים של היצ'קוק, לרגל 60 שנה לי את הציפורים, לא הצלחתי לפצח. ועוד ועוד, המון המון דברים, הכל משבע בערב, והכל חינם. זה קורה הערב בסימנטק תל אביב. עוד רגע נדבר עוד משהו, בקטנה על הדבר הזה. ביום שישי, בשעה 2, תתקיין הקרנה מיוחדת במסגרת הפסטיבל לקולנוע הצרפתי, של המועמד לפרס הסזר לסרט הדוקומנטרי הטוב ביותר, הסרט עוד צעד אחד, שמספר על צוות מורים מבית ספר תיכון יוקרתי בפריז, המחליט לתת הזדמנות לחיים אחרים לנערים ונערות משכונות מצוקה בעיר, בעזרת שילוב של בני הנוער במגמת ריקוד היפ-הופ. אתם, מאזיני סינמסקופ ברדיו קצה, יכולים לראות את הסרט הזה ביום שישי ב-2, במחיר של 15 שקלים בלבד, בהזנת קוד ההטבה KZ23 באתר הסינמטק. רשנתי לכם, הסרט הוא עוד צעד אחד, יום שישי ב-2, מתוך הפסטיבל הקולנוע הצרפתי, 15 שקלים בלבד, קוד ההטבה KZ23, באתר הסינמטק, שאתם מזמינים כרטיס לסרט הזה. ביום שני, ב-9:30, בסינמטק יחגגו יום הולדת לקוונטין טרנטינו, עם אחד הסרטים שהוא הכי אוהב, באטל רויאל, סרטו האלים והשערורייתי של קינג'ו פוקוסאקו, סרט יפני שהושווה על ידי המבקרים רבים על התפוז המכני של קובריק. בעתיד הלא רחוק נאלצת יפן מוקת האבטלה להתמודד עם ההתמרדותם של תלמידים רבים. בעקבות המצב הגוי שלטונות תוכנית דיכוי שבה תשלח באופן רנדומלי כיתת תלמידים לאי בודד, שם הם יאלצו לרצוח זה את זה. התלמיד השורד יצא לחופשי. יום שני, 9:30, יום הולדת לקוונטין טרנטינו עם הקרנת הסרט היפני האולטרה אלים בטל רויאל. אני מניח שהכוונה והתקווה היא שהוא יגיע, נכון? לחגוג לעצמו יום הולדת. כל הפרטים על כל הסרטים האלה והנחות וסרטים רבים נוספים ואירועים רבים נוספים שיש בסינמטק בשבוע הקרוב באתר של הסינמטק cinema.co.il. וגם סינמסקופ ברדיו הקצה משודר בחסות מעלה, בית הספר לקולנוע וטלוויזיה בירושלים. ביום רביעי הבא, 29 במרץ, יש שם יום פתוח. בואו לבקר, אני מלמד שם, אם אתם חושבים על, על לימודי קולנוע, תחשבו אולי גם על מעלה כאופציה. ואם אתם צריכים ייעוץ או יש לכם שאלות, אתם יכולים א', לבוא ליום הפתוח בשבוע הבא, או לדבר איתי. אני אשמח לעזור. פרטים על יום, בכלל על הלימודים שם ועל היום הפתוח בשבוע הבא באתר של בית הספר מעלה, מעלה.co.il. עד כאן כל הדברים האלה. היום אני מקווה שאתם שומעים את התוכנית בלייב, כי ברגעים אלה מתחיל יום הקולנוע הישראלי. במרץ, יום קולנוע ישראלי? מה הסיפור? היה לנו יום קולנוע ישראלי בספטמבר, לפעמים באוקטובר, ולפני שנתיים היה גם בדצמבר, כזה לאושש את הקולנוע הישראלי ואת בתי הקולנוע אחרי סגרי הקורונה. אבל מרץ? מאיפה הגיע יום קולנוע ישראלי במרץ? לא יודע, אין לי מושג. אבל אני כן מבין שכשעושים משהו שגרתי, ברגע לא שגרתי, זה כאילו חושף את כל הבאגים במערכת. יום הקולנוע הישראלי הוא יום טוב, הוא יום שאני אוהב, ואני חושב שהוא יום חשוב. זה יום שנכנס ללוח השנה שלנו בשנת 2014, זה ממש הימים האחרונים לכהונת לימור לבנת במשרד התרבות. זה יום שבעצם ממומן על ידי משרד התרבות. אתם, הקהל, קונים כרטיסים בעשרה שקלים לסרטים ישראלים, ומשרד התרבות מסבסדת את יתרת עלות הכרטיס, שזה, אני חושב, משהו כמו עוד 12 שקל, לבתי הקולנוע. כאילו, נותן להם את יתרת הכרטיס, וגם המשרד מממן, ככל שאני יודע, מממן את הקמפיין, את הפרסום לאירוע הזה. אם יש עוד איזה תוספות, אני לא מודע להם, יכול להיות. איך משכנעים את בתי הקולנוע, בכל זאת, להקדיש את כל היום הזה לסרטים ישראלים? אולי יש איזשהו סוג של מינימום גרנטי כלשהו, מינימום של כרטיסים, לא יתפלא אם זה הסידור. זו יוזמה של בתי הקולנוע עצמם, של התאחדות בתי הקולנוע, וזה רעיון שהתחיל מהעולם של סינמה סיטי ויונייטד קינג, שצרפו את התאחדות בתי הקולנוע. ככה זה היה ב-2014, וגייסו לזה את מימון משרד התרבות, ומשרד התרבות המשיך לתמוך בדבר הזה, גם כשמירי רגב הייתה שרת התרבות, וגם כשחילי טרופר היה שר התרבות, ועכשיו הנה מיקי זוהר שר התרבות, והסיפור הזה ממשיך. הרעיון הכללי סביב השקת האירוע, ולכן הוא היה תמיד בספטמבר, זה ליצור איזושהי השקה בין יום הקולנוע הישראלי לבין פרסי אופיר. הרי יש בעיה עם פרסי אופיר. הקהל לא מכיר את הסרטים. הקהל לא יודע איזה סרטים מתמודדים, כי הסרטים מתמודדים על פרסי אופיר לפני שהם מופצים לבתי הקולנוע. אני משתגע מזה, אבל תעשיית הקולנוע הישראלי זה נשמע לחלוטין הגיוני, אז יכול להיות שאני זה משונה פה, אני לא יודע. ואז הומצא הדבר הזה שבוא נעשה את יום הקולנוע הישראלי, שכל בתי הקולנוע יקרנו רק סרטים ישראלים, ביניהם את הסרטים המועמדים לפרסי אופיר, וככה הקהל יוכל לראות לפני פרסי אופיר את הסרטים המועמדים, ועוד בעשרה שקלים, דיל בלתי רגיל. שזה רעיון טוב, בסך הכל. לא פתרון אידיאלי לבעיה, אבל פתרון יפה לזה שאפשר לחגוג את הקולנוע הישראלי בתקופת נקרא לזה עונת הבחורות שלו. הקיץ נגמר, כמו סרטי הקיץ מגיעים לסיום הקדנציה שלהם, מקבלים פוש אחד אחרון, והסרטים שלרוב יוצאים להפצה מיד אחרי פרסי אופיר, או מיד אחרי החגים, או בסמוך לחגים, מקבלים את הבוסט הראשון שלהם בטרום בחורות. סידור יפה, ושאני חושב שמאוד מאוד הועיל לכולם. בתי הקולנוע מקבלים איזשהו סוג של הבטחת הכנסה. דבר הזה, ובנוסף לזה שאתם מגיעים וקונים את הכרטיס שלכם, מן הסתם קונים פופקורן או איזשהו סוג של ממתק, והם עושים איזה כסף יפה בסך הכל, והמפיצים והמפיקים והיוצרים מקבלים את הכסף שלהם, בוחרים כרטיסים יותר מרגיל, זה מקפיץ את כמות הכרטיסים, ומקבלים על זה כסף כמו כרטיס רגיל, אני חושב, כן? מקבלים את מלוא התמורה של הכרטיס. והקהל נהנה, הקהל מקבל מין פסטיבל קולנוע, הולך לראות את הסרטים שמסקרנים אותו, סרטים שהוא פספס, שהוא רצה לראות, והאולמות סך הכל היו מלאים, ואני חושב שזה גם איזשהו סוג של מדגם טוב, מה הקהל רוצה לראות. לא רק קל לזהות, איזה סרטים הולכים להצליח ביום הזה. זה הרעיון של היום. בשנה שעברה לא היה יום קולנוע ישראלי, היה איזשהו סוג של משבר מאחורי הקלעים, שבו אלה הרגעים שכשמשהו הוא טוב ומצליח וקורה מעצמו, יש את האנשים כזה שנדחפים פנימה ואומרים, רגע, למה אני לא מקבל חלק מהעוגה הזאת? וכך קרה שמשרד פרסום שעוסק בפרסום של סרטים ישראלים שאל את עצמו, רגע, למה בעצם התאחדות בתי הקולנוע מפיקה את האירוע הזה? למה אירוע ש ממומן על ידי משרד התרבות, לא נפתח למכרז בין מפיקים אחרים. עכשיו, שמעו, זאת לא שאלה לא טובה, זאת שאלה טובה, אבל המציאות היא שמי שהפיק וארגן את הדבר הזה, זה לא משרד התרבות, אלא משרד התרבות נכנס לזה כמיין ספונסר, אבל נכון, כסף ציבורי, לכאורה, זקוק לעשייה בתוקף מכרז. ונכון שלהתאחדות בתי הקולנוע היה פה אינטרס, אינטרס של קודם כל לקדם את בתי הקולנוע ואת מכירת הכרטיסים לבתי הקולנוע, והימים האלה הקפיצו את כמות הכרטיסים שנמכרו גם לסרטים ישראלים, וגם את כמות הכרטיסים שנמכרו בבתי הקולנוע עצמם בנטו, גם בתי קולנוע שאין להם שום קשר לקולנוע הישראלי, כן? בתי הקולנוע יס פלנט ורב חן, שהבעלים שלהם לא משקיע כלום בקולנוע הישראלי, לא בהפקה ולא בהפצה ולא בפרסום, וגם הם נהנים מההכנסות של הקולנוע הישראלי, זה היטיב לכולם. ואז אמרו, רגע, למה אתם עושים את זה ולא אנחנו? למה זה לא נפתח להם מכרז? אז שנה שעברה, היום הקולנוע הישראלי בוטל, כי משרד התרבות אמר, וואלה, צודקים, זה הדרך אנחנו יכולים לעשות את זה, ואין לנו זמן להתארגן בזמן לעשות את זה, ולא היה היום קולנוע ישראלי. זה בא לידי פיתוי, זה הפיל את כמות הכרטיסים שנמכרה באותה שנה. עכשיו, כמות הכרטיסים שאני מכירת ביום הקולנוע הישראלי, אני חושב שהיא נעה בסביבות ה-80,000 כרטיסים. זה המון. 80,000 כרטיסים ביום אחד. כמות הכרטיסים שאני מכירה לסך הסרטים הישראלים בשנת 2022 הייתה משהו כמו 960,000. כלומר, אם היה יום קולנוע הישראלי בשנת 2022, אפשר היה להגיד שכמות הכרטיסים שנמכרו לקולנוע הישראלי בשנת 2022 הייתה מעל מיליון. שזה בעיניי רף המינימום, אי אפשר לחשוב על שנה, לדעתי, על שנה שבה נמכרים פחות ממיליון כרטיסים. אני חושב שזה המינימום, המינימום של המינימום. הרי מופצים קרוב ל-30 סרטים, בשנה שעברה הופצו 28 סרטים ישראלים. רובם לא מצליחים, 13 סרטים מתוך 28 סרטים שהופצו, הביאו מספר 4 ספרתי של צופים. כלומר, פחות מ-10,000, פחות מ-9,999. זה נורא מעט. זה כמעט מלא את התהייה, מה קרה פה? האם הסרט לא טוב? האם הוא הופץ לא טוב? האם הקהל לא לא מה? אני חושב שסרטים עם כמות כזו קטנה של צופים, יש פה איזושהי תקלה. או שהסרט, לא יודע. אני לא רוצה להגיד לסרטים שהם לא היו ראויים להפקה, כי אף אחד לא יודע. מתי סרט יצליח, מתי סרט לא יצליח. כלומר, צריך להפיק סרט ולראות אותו גמור, רק אז להבין, רק אז אפשר להבין אם, אם הקהל יבוא או לא יבוא. לפעמים רק אחרי שהזרת יוצא אפשר להבין אם הקהל יבוא או לא יבוא. אבל יש אנשים שזה המקצוע שלהם, ושיש להם ניסיון, ושהם עובדים בקרנות, ועומדים בהפצה, ועומדים בבתי קולנוע, והם אמורים לראות סרט, ולדעת לא אם הסרט טוב או לא טוב. כאילו זה תפקיד של, של מבקרי קולנוע, אלא האם הסרט יגיע לקהל או לא. בעצם זה שהופצו סרטים, ולא בקהל, זאת אומרת שמישהו פה פישל. או הקרן שבחר את הסרט, או במאי והמפיקים שיצרו את הסרט, או המפיצים שיפיצו את הסרט. מישהו פה, יש פה תקלה. לא צריך לקרות כזה דבר. לעומת זאת, היו מספיק סרטים שהצליחו לא בהצלחה יוצא דופן פנומנלית, זה לא הייתה שנה, זה היה רחוק מלהיות שנה היסטורית. אבל צריך להבין שבקולנוע הישראלי, רוב ההפקה ממומנת על ידי קרנות ואנשים שצריכים, מחויבים להפיק סרטים ישראלים, זכיינים, למשל. והחלק שהוא, שהוא כסף, לרוב כסף עצמאי, זה החלק של ההפצה. ופה יש לרוב שניים או שלושה מפיצים עיקרים, רוב הסרטים הישראלים מופצים על ידי יונייטד קינג, שזה כאילו משה אדרי וסינמה סיטי. חלק קטן יותר מהסרטים מופצים על ידי קולנוע לב. סרטי נחשון חזרו להפיץ סרטים אחרי שהם עשו את זה בשנות ה-70 וה-80, חזרו בזמן האחרון להפיץ סרטים, סרט כמו אמריקה, סרט שהם הפיצו, ועכשיו סרט שנקרא הנשמה הטובה. וטרנספקס שגם מפיצה סרטים ישראלים. אלה המפיצים העיקריים של הקולנוע הישראלי. והם אלה שצריכים לגייס את הכסף להפצה. לכן, סרט ישראלי שמוכר מעל 80 אלף כרטיסים, אפשר לקרוא לו הצלחה. לא הצלחה במובן האמריקאי של המילה שהוא כיסה את עלות ההפקה שלו, אלא הוא כיסה את, את רוב הכסף שאנשים פרטיים שילמו מכיסם לסרט. שזה מה ש... רלוונטי פה. האם אנשים שהשקיעו בקולנוע הישראלי רואים את כספם בחזרה? 80 אלף כרטיסים אמור להתחיל להיות בסדר. להחזיר כסף של ההפקה זה מאוד מאוד קשה בארץ. אין מספיק צופים, אין מספיק קהל. זה צריך למכור את הסרט להפצות נרחבות בחול, או לאיזשהו סוג של סטרימינג בחול כדי להגיע למצב כזה. זה קורה, אבל זה מאוד מאוד נדיר. זה כאילו סרט שניים, שלושה בשנה. מול 30 סרטים שמופקים. אבל זה לא המצב, המצב בישראל, אנחנו לא, הקולנוע בעולם, חוץ מאמריקה, זה לא מנגנון קפיטליסטי, זה לא להרוויח כסף מההפקה, זה להרוויח כסף מההפצה. זה הסידור. אז 80 אלף כרטיסים, אפשר לקרוא לזה, אני חושב שזה לא משהו שאני אומר, המפיצים, כשסרט עובר את ה-80 אלף, מאוד מאוד מרוצים. והיו כמה וכמה סרטים שעשו את זה בשנה שעברה, ומולם סרט אחד שזינק קדימה והלאה, הסרט בחורים טובים, קומדיה רומנטית חרדית, שביים ארז אדמור, שמכר 250,000 כרטיסים, 250,000, שזה באמת הצלחה מאוד, מאוד גדולה. בכל קנה מידה, זו הצלחה גם מול סרטים הוליוודים, אמריקאים, זו הצלחה מאוד מאוד גדולה. שאר הסרטים שהצליחו, וגם אם הצליחו במרכאות, הצליחו. ולהם. קודם כל, עולה לראש של דניאל אדר וערוץ הכיבוד, שמחר 101,000 כרטיסים. חומוס פול טריילר של אסף קוברובסקי, 86,000 כרטיסים. הסיפור שלנו, הסרט עם ליבי רנד ואליאנה תדהר, 85,000 כרטיסים. אוהב אותך צ'רלי, אוהב אותך צ'רלי? אני מודה, לא ראיתי את הסרט. של שי קנות, 81,000 כרטיסים. קריוקי של משה רוזנטל, 80,000 כרטיסים, ובטולים של מאור זגורי, 70,000 כרטיסים, שזה לסרט כמו בטולים, דיברנו על זה כשדיברנו על בטולים, כשסרט כמו בטולים זה נורא מרשים, זה לא סרט נורא נורא קל לעיכול לקהל רחב, אבל משהו בסרט משך צופים, והם באו, אז אני חושב שלפעמים זה לא רק עניין של רווח והסד, אלא פוטנציאל מול זה, אני חושב שהסרט הזה עבר מאוד את הפוטנציאל של המסחרי שהיה בו, זה מאוד מאוד מעניין. ואני לא, סרט תעודי של תומר היימן, 50,000 כרטיסים. אלה הסרטים שהצליחו. כלומר, מבין 28, אם אני סופר בפנים גם את אני לא של, של תומר היימן, אז 29 סרטים, אז יש לנו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 סרטים שהצליחו. כלכלית, הצליחו, הקהל בא, הקהל ראה אותם, והיה להם איזשהו סוג של תעודה, גם אם זה רק 50,000 כרטיסים במרכאות, אבל לסרט תעודה, 50,000 כרטיסים, זה כמות מאוד מאוד משמעותית של, של צופים. אז 8 מתוך 30. זה לא... לא מספיק טוב, אבל, אבל בסדר. כל הסרטים האלה שציינתי, כל הסרטים שהצליחו בשנת 2022, כולם יוקרנו היום במסגרת... יום הקולנוע הישראלי, בתקווה שהצלחה גוררת הצלחה, שזה, שיש אנשים שפספסו אותם וירצו לראות אותם, ירצו לנצל את ההזדמנות שזה סרטים בעשרה שקלים וללכת לראות אותם, או סרטים כמו הסיפור שלנו, או, 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 או עולה לראש, או בחורים טובים, שיהיו אולי אפילו אנשים שירצו לראות אותם יותר מפעם אחת. גם זה, גם זה קורה. אני, יש פה כמה סרטים ברשימה הזאת שלא ראיתי, ומקווה מיד בתום התוכנית הזאת הלכת ולהשלים את הצפייה בחלק מהסרטים שפספסתי בשנת 2022. אבל מה? אנחנו נמצאים עכשיו בסוף מרץ 2023, ואין אף סרט מיבול 2023 ביום הקולנוע הישראלי. כלומר, יש פה יום קולנוע הישראלי של מין דוכן סוף עונה, מכירת סוף עונה, מכירת חיסול. כל הדגמי 2022 חייבים ללכת, ואין אף סרט חדש בהקרנת בחורה עולמית או ישראלית מבין הסרטים האלה. יש כמה סרטים שכבר הוצגו בפסטיבלים של 2022, או שהתמודדו על פרסי אופיר של 2022, ורק יצאו להפצה מסחרית ב-2023, והם כן יוקרנו, אנחנו תכף נזכיר אותם. והם כן יוקרנו היום, אבל הם לא סרטי 2023, הם סרטי 2022. וזאת הבעיה עם, עם ההחלטה לעשות סרט במרץ, שבאמת התחושה היא, אם אתם עוקבים אחרי הקולנוע הישראלי ומסתכלים על הסרטים ועוקבים אחרי התעשייה ומה שקורה, אז אנחנו, אז אל תזכן, זה הכל סחורה ישנה, זה מה שיש היום ב, על המסכים. שוב, חלק מהסרטים לא ראינו, הזדמנות להשלים, אבל אין איזשהו קטר שדוחף את, את הדבר הזה קדימה. אני מניח, וזה ניחוש, שעושים יום קולנוע במרץ כדי לאפשר את האפשרות שבספטמבר, כלומר בעוד חצי שנה, יהיה עוד יום קולנוע ישראלי, ושם יהיו כבר תוצרי פרסי אופיר של, של השנה הנוכחית. כל הסרטים שגם יוקרנו בפסטיבל ירושלים ביולי, וסרטים ש... שאולי יוקרנו בפסטיבל חיפה ב... ב... בסוכות, ו... ועוד סרטים ישראלים שיצוצו מפה ו... ומשם. אמור להיות סרט חדש של אבי נשר. אמור להיות סרט חדש של איילת מנחמי. יש שני סרטים, קופרודוקציות ישראליות בריטיות, שמן הסתם הבחורה שלהם תהיה באיזשהו פסטיבל, בירושלים אני מניח, גדול בדרך, ומחכים איתו, או שהם יופצו בקיץ, ומחכים איתו, ולא רוצים עכשיו לעשות טרום בחורה בקולנוע. אני מבין, יש פה איזושהי אסטרטגיה של, של מפיצים, של רגע, אנחנו רוצים את הסרטים הגדולים האלה, להוציא אותם עם קצת יותר תשומת לב, ולא לזרוק אותם ככה למסך. יש את גולדה, של גן נתיב, יש את סוף טוב של שרון מימון וטל גרנית, יש את המשלחת של אסף סבן שהיה עכשיו בפסטיבל ברלין. אז כבר יש סרטים ישראלים שאנחנו יודעים שמסתובבים בעולם שאנשים ראו אותם, והם לא נמצאים ביום הקולנוע הזה. הם יחכו מן הסתם לקיץ, לסתיו, לחגים, ואם יהיה יום קולנוע בסוף ספטמבר, אז מן הסתם הם יהיו שם. אני גם יודע מאחורי הקלעים שהיה קשה לשכנע את בתי הקולנוע, קשה יותר לשכנע את בתי הקולנוע ואת המפיצים להשתתף ביום הקולנוע הזה, כי פתאום נכנס גורם חיצוני, חברת פרסום שזכתה במכרז, ואומרת, עכשיו אני עושה את זה לרווחתי, לא לרווחת הקולנוע הישראלי, אני באתי לגזור את הקופון שלי, ועכשיו כל אלה שיזמו את היום הקולנוע הזה, ועשו את זה מתוך האינטרסים שלהם, אומרים, רגע, למה שאני אשתף אולי עם אחרים? זה מה שאני שומע, ככה, זה, הכל הסתדר, כל בתי הקולנוע משתתפים בסיפור, הכל בסדר, לא רואים שום זכר לדבר הזה, אבל ככה שמעתי מזה ש... אני מבין גם את הדינמיקה הזאת, אני מבין את ה... את ה... זה נורא קטנוני, מה זה משנה? מי מפיק את זה? אם בסופו של דבר... אבל אני מבין את זה, זה היה בייבי של מישהו, והבייבי זה קצת נלקח לו מהיד, מישהו אחר עושה את זה. אני מבין את הרצון מסוים להוכיח, להראות שבלעדיו הדבר הזה לא יכול להתקיים. אני מבין את זה. אני לא מצדיק את זה, אבל אני מבין את זה. אבל בסופו של דבר הכל הסתדר, כל בתי הקולנוע משתפים פעולה עם הדבר הזה, וזה קורה היום, רק ששוב, אין איזושהי אטרקציה שהקהל אומר, וואו, את הסרט הזה אני רוצה לראות. באמת, תסתכלו על ימי הקולנוע הקודמים, היה איזה סרט אחד שדחף את הכל, או שניים, שלושה סרטים, היה איזשהו משהו אטרקטיבי כזה מבחינת ה... פה, אם לא ראיתם את הסרטים, זה סרטים שהם כבר... מהקיץ שעבר. וגם זה מעניין לראות שני דברים. אחד, מצד אחד קריוקי, של משה רוזנטל, שזכה בפרסי המשחק, וכבר הוקרן בסתיו, וזכה להצלחה, 80,000 כרטיסים, זה מאוד מאוד יפה, לסרט ביקורים, ישראלי, אפלולי, והוא מוקרן, לעומת הוציא למסבאיה שזכה בפרס אופיר, והביא משהו כמו בסביבות 40,000 כרטיסים. לא מוקרן. כי אני מניח שהמפיצים שלו ובעלי בתי קולנוע אומרים, הוא עוד שלא עשה, הוא מיקסם את זה, הוא כבר לא יביא עוד צופים. אם אתם רוצים להבין משהו על עולם ההפצה ועולם התוכן בקולנוע, תיכנסו לאתרים של יס פלנט, לא יס פלנט, פלנט, זה כבר לא יס פלנט, פלנט וסינמה סיטי. תעברו על שמות הסרטים ותראו כמה הקרנות יש לכל סרט. אלה הרגעים, אני מת על רגעים אלה, אלה הרגעים שבהם האמת נחשפת. כי בסופו של דבר, לסרט יש מפיק, יש יוצר, יוצרת, ויש מפיץ. וכל האנשים האלה מנסים לשכנע אותנו שהסרט הוא הכי טוב שראיתם בחיים שלכם, וכולכם חייבים לראות אותו, והוא מתאים בול בשבילכם, אתם נורא תאהבו אותו, והוא יהיה הצלחה עצומה. יש, בכל העולם הזה של הקולנוע, יש את הרגע שבו מישהו צריך להגיד, רגע, אני יודע מה הסרט הזה שווה באמת. אז זה לא מבקרי קולנוע, כי מבקרי קולנוע יש את האג'נדה שלהם, אבל יש מישהו שאומר, אני לא אומר אם סרט טוב או לא טוב, אני יודע מה הסרט שווה באמת מבחינת יחס של סרט מול קהל. מי שאמור לעשות את זה, מי שאמור לעשות את זה באמת זה המפיץ. אבל המפיצים הם חלק מאלה שמנסים להעמיד פנים שהסרט הוא נפלא. אז מי שבסופו של דבר צריך לעשות את זה, זה בעל בית הקולנוע. גם אם בעל בית הקולנוע הוא המפיץ בעצמו, בסופו של דבר הוא זה שצריך להחליט לאיזה סרט הוא נותן את האולם הגדול ולאיזה סרט הוא נותן את האולם הקטן. לאיזה סרט הוא משבץ ל-14 הקרנות ואיזה סרט הוא משבץ ל-2 הקרנות. ואם תיכנסו לרשימת הסרטים בפלנט ובסינמה סיטי, האמת תיחשף. שיש כמה סרטים שבעלי בתי הקולנוע והם עצמאים, אחד מהשני, כל אחד מחליט לעצמו. אומרים, וואלה, על הסרט הזה אני סומך, שלא משנה כמה הקרנות אני אשבץ לו, יבוא אליו קהל. אז ברור שבחורים טובים מוביל את הרשימה הזאת, כי הסרט הצליח ויודעים שהוא קראוד פליזר, ויש לזה קהל, ויש את התקווה שכל מי שלא ראה אותו, יבוא לראות אותו, והוא באמת משובץ להכי הרבה הקרנות. כלומר, בסוף יום הקולנוע, או מחר, כשהתפרסמו הנתונים, כמה אנשים באו לראות כל סרט, ברור שבחורים טובים יהיה אחד המובילים, כי הוא משובץ להכי הרבה הקרנות, בהכי הרבה אולמות. אז פוטנציאליות הוא יכול למכור הכי הרבה כרטיסים. סרט שמשובץ לשתי הקרנות באולמות הקטנים, לא משנה אם, גם אם הוא יהיה סולד אאוט, וגם אם הסרט הוא יצירת מופת, והקהל יריע לו וימחא כפיים, הוא לא יכול להיות הסרט שמחר אחר בכרטיסים, פיזית, זה לא אפשרי. לכן שימו לב איזה סרטים משובצים הכי הרבה הקרנות. להפתעתי, סרט שנקרא שער הפרחים, שהיה בפרסי אופיר, סרט של חיים בוזגלו, משובץ להרבה הקרנות, זה גורם לי לשים לב אליו. אז זה סרט שלא קיבל תהודה בזמן פרסי אופיר, לא היה, אפילו לדעתי לא היה מועמד לכלום, נדמה לי. והבמה שלו מאוד התלונן שחברי האקדמיה לא באו לראות אותו בהקרנות, ואפילו לא צפרו בו בלינקים שהוא שלח להם. והנה, בתי הקולנוע משבטים אותו להרבה הקרנות. זה גורם לי לתהות, למה? מה יש בסרט הזה שהם מאמינים שיכול להביא קהל? זה אחד הסרטים שיסקרנו אותי לראות אותם במהלך יום הקולנוע הישראלי. מולו שני סרטים שהיו בפרסי אופיר האחרונים וזכו בפרסים, ורק עכשיו עומדים לצאת לבתי הקולנוע, הדרך לאילת של יונה רוזנקיר, שזיקה את שמואל וילוז'ני בפרס שחקן המשנה, ולרי מתחתנת, שהיה הסרט שהוביל בהכי הרבה מועמדויות לפרס אופיר, אבל זכה בסוף רק בפרס התסריט, אבל היה באמת אחד הסרטים הבולטים בתחרות פרסי אופיר האחרונה, ויוצא מחר להפצה מסחרית, וזו האפשרות לראות אותו בטרום בכורה בעשרה שקלים. ממש מבצע, בואו תראו סרט בטרום בכורה בעשרה שקלים, ובגלל שהוא יוצא בתוך קמפיין פרסומי, אז גם הוא משובץ לדי הרבה הקרנות. אז זה גם משהו שמעניין לראות. יש סרטים שלא יעזור. יש שני סרטים, שזה כבר יום הקולנוע השלישי שהם משתתפים בו. הבית ברחוב פין, הסרט של תום שובל, שאני לא מצליח לזכור את שמו. לא יודע, לא מצליח, סליחה. לא כתבתי אותו. שהם היו כבר בשנת 2021, בשני ימי הקולנוע של 2021, והתמודדו על פרסי אופיר של אז, עדיין לא הופצו מסחרית. יש פה, לקולנוע הישראלי יש בעיה נוראית של הפצת סרטים. המפיצים לא רוצים להפיץ סרטים שהם יודעים שהם לא יודעים איך להפיץ אותם. מי יבוא לראות את הבית ברחוב פין? אני יכול לסנגר מאוד על הסרט מבחינה אומנותית, אבל קהל לא יבוא אליו. מה שכן יכול להיות מעניין, זה שאם אתם מתעניינים באומנות הקולנוע, תעשו לכם דאבל פיצ'ר של הבית ברחוב פין ווולריה מתחתנת, שני סרטים שצילם גיא רז, שהוא באמת צלם פנומנלי. מבחינה ויזואלית, שני הסרטים האלה מרהיבים, ואני חושב שהדבר הזה שגיא רז עושה, זה לצלם את המציאות הכי נוראית שיש בחברה הישראלית באופן מרהיב. ושני הסרטים האלה הם קצת מהפכים את הבטן, כי הם נורא נורא אסתטיים, ומציגים מציאות, בייחוד מציאות נשית, שהיא איומה ונוראית, של ניצול, של סחר בנשים, של אלימות פיזית, או פסיכולוגית, כלפי נשים, אבל איזה יופי של צילום. אז אם אתם רוצים לעשות לכם איזשהו סוג של משהו סינמטקי, פסטיבלי, אומנותי, איכותי, אז אלה שני סרטים שהם קשים מבחינת התוכן, אבל מרהיבים מבחינה צורנית, בזכות הצילום של גיא רז בשני הסרטים, להבית ברחופין ווולריה מתחתנת. ואני חושב שזו גם תהיה הגאולה של הסרטים האלה, זו ההזדמנות של הסרטים להביא קהל, כי אם וכאשר מתישהו הם יופצו מסחרית, אני לא מאמין שהקהל הגדול יגיע אליהם. נשמע שיר מתוך אחד הסרטים שיוקרנו ביום הקולנוע הזה, ואחרי זה ננסה לעשות סדר, מה כדאי לכם לראות, מה כדאי לכם לראות היום? זה גרסת כיסוי בדרך אל הים של משינה, גרסת כיסוי של אסר אביב ותום ארמוני. זה מתוך הסרט של פיני טבגר, סרט הביקורים של פיני טבגר שמבוסס על זיכרונות נעוריו כעולה חדש בישראל. הסרט נקרא יותר ממה שמגיע לי. הוא כבר מוקרן בבתי הקולנוע, הוא כבר הוקרן בבתי הקולנוע, ואם פספסתם תוכלו לראות אותו ביום הקולנוע הישראלי. והשיר הזה מתנגן בסרט, בדרך אל הים.
כל אחד יש איזה מין סימפטום שלא בולט באופן ממשי, וגם אני בתוך עצמי פתאום מקשיב למסתרי קולות נפשי. בכל אחד יש מטורף חבוי שמתגלה ולעיתים נחבט. בעולם שלך אני שבוי, בעולם שלי למי אכפת? רק אני ואנוכי נורמלי מכולם, בתחבורה הציבורית נוסע אל הים. רק אני ואנוכי נורמלי מכולם, אני שוכח את עצמי בדרך אל הים. יבוא שלום, אבל עלינו כבר הגיץ הקץ, ועד שיפתחו את השסתום אני יורד לים להתרחץ. עכשיו אני בכובע פני הים, רואה אותך בכל מיני גדלים, משתומם איכן היו כולם כשאלוהים המציא את הכללים.
בדרך אליה מתוך פסקול הסרט יותר ממה שמגיע לי, שהוא סרט בסדר. כלומר, יש, מה אני אגיד לכם, יש לי מצד אחד אני אוהב סרטים שכזה נעשים מהלב על איזושהי חוויית ילדות, איזשהו זיכרון ילדות, ומצד שני אני מודה שכשאני רואה סרט אני מחפש שהוא יהיה משהו משמעותי יותר, או קולנועית, או רגשית. והסרט הזה הוא כזה מין, הוא באמצע. אבל הוא, אבל הוא ראוי, הוא לא רע. הוא לא רע, אבל אני תמיד כזה מחפש משהו יותר. אבל אני מאוד אהבתי את, את השימוש בשיר, בתוך הסרט, וגם את הגרסה הזאת, אז שווה לנגן אותו. אני חייב לכם השלמה, הסרט של תום שובל שיוקרן היום בפעם השלישית ביום הקולנוע הישראלי נקרא הסירו דאגה מליבכם. סרט עם ברניש בז'ו, השחקנית הצרפתייה מהארטיסט, קופרודוקציה ישראלית צרפתית, סרט שגם אלחנדרו גונסלס איניאריטו חתום עליו כשותף להפקה. אבל הפצה הוא בינתיים לא מצליח למצוא, לא מצליח למצוא לעצמו. אז זאת ההשלמה שלי. מה כדאי לראות? אני מסתכל על הסרטים שעדיין לא הופצו מבחינה מסחרית, שזו הזדמנות לראות אותם ככה לפני כולם, ואולי לחזק אותם. אני חושב שחלק מהעניין זה שהמפיצים מסתכלים על נתוני המחירות ואומרים, אוקיי, יש סרט שיש שהוא קצת יותר אטרקטיבי, אז אולי נקדם את ההפצה שלו, נשקיע בה קצת יותר כסף. אז קודם כל, שימו לב בדרך לאילת, שהוא סרט מאוד חינני, הוא חמוד, הוא לא, שוב, הוא לא סרט מדהים, אבל הוא סרט מתוק וחמוד, ויש בו רגעים יפים, ויש בו משהו גם אנושי וגם מיזנטרופי, והוא מתייחס בצורה מאוד מעניינת למדינת ישראל. זה סרט מסע בתוך ישראל, שנורא קשה לעשות סרט מסע בתוך ישראל, כי אם אתם נכנסים למכונית ונוסעים ממטולה לאילת, אתם מגיעים תוך, שש שעות? בנסיעה מתונה? איזה סרט מסע אפשר לעשות שנמשך שש שעות? אי אפשר ללכת לאיבוד בכבישי ישראל, מדינה נורא קטנה. והנה, יונה רוזנקיר, איכשהו פיצח את הדבר הזה, ושם את שמואל וילוז'ני, במיין, בין דמותו של אבא שלו, אבא שלה, של הבמאי ושל אחיו, שגם משחקים בסרט, שעולה על טרקטור, ויוצא לדרך בדרך לאילת, וחוצה את המדינה, כזה כביש 90, כזה על, עובר את הבקעה ואת ים המלח ואת כל הזרים עד שהוא מגיע לאילת. וזה חמוד, חמוד. זה קצת מזכיר את סיפור פשוט של דיוויד לינץ', אבל בכנות יותר טוב מהסרט של דיוויד לינץ'. אז זה סרט כשהוא, שהקהל ייהנה ממנו. אם תלכו כזה בלי לדעת יותר מדי על הסרט, אני חושב שתחבבו אותו. תחבבו את וילוז'ני, תחבבו את הסרט, תחבבו את הדמויות, תחבבו את המסע שהוא עושה בין תחנות לאורך מהצפון לדרום. שימו לב, לסרט שנקרא ילדים של אף אחד, זה הסרט העוד יותר חדש של ארז תדמור, שביים את בחורים טובים. עכשיו, אם אני זוכר נכון, הסדר הוא כזה, הוא ביים את ילדים של אף אחד, ואז הייתה קורונה, ואז תוך כדי הקורונה הוא ביים את בחורים טובים. בחורים טובים, הם הבינו, המפיצים והמפיקים שיש פה איזה להיט ביד, אז מיד הוציאו אותו. ילדים של אף אחד התחרה על פרסי אופיר בשנה שעברה, רועי אסף היה מועמד, נדמן שתיקי דיין הייתה מועמדת, היו עוד כמה, שולי רנד היה מועמד על המוזיקה והשיר מתוך הסרט. הוא לא זכה, והסרט כזה זז קדימה, כלומר הסרט הישן יותר, כבר התחרה בפרסי אופיר, ועדיין לא הופץ. הסרט החדש יותר, לא התחרה בפרסי אופיר, וכבר הופץ, ומאוד מאוד הצליח. ומה שמעניין אצל ארז תדמור, אנחנו נדבר על זה כשהסרט יצא, זה שהוא מצד אחד יודע לעשות את הסרטים שהקהל הרחב אוהב. הוא היה שותף לסיפור גדול, ובימת בשורות טובות, סרט שמאוד אהבתי, וגם הצליח יפה אצל הצופים עם נלי תגר ורועי אסף, שהם מנסים להיכנס להיריון. ומצד אחד עושה מין קומדיה רומנטית, נורא נוסחתית, ונורא אולד פשן של בחורים טובים, שהקהל נורא אוהב. ומצד שני, סרט שכמו ילדים של אף אחד, שזה חלק מהסרטים היותר חברתיים שהוא חתום עליהם, סרט כמו נמל הבית וארץ פצועה, בשיתוף פעולה שלו עם רועי אסף. את ילדים של אף אחד, רועי אסף, זה סרט שהוא יזם, והוא חתום על התסריט, מתוך עבודה שלו עם נוער בסיכון, על מין בית אומנה, כזה בדרום תל אביב, שרועי אסף הוא אחד מגלם את אחד מבוגריו של בית אומנה, שנשאר לעבוד שם גם כמין מדריך מטפל, ומי שמטפלת בכולם זה טיקי דיין. אז טיקי דיין נהדרת, וזה סרט שיש בו אלמנטים של קומדיית נאורים, ויש בו אלמנטית של דרמה חברתית נורא נוקבת ומאוד מחוספסת, ואפילו טרגית. והסרט מאוד לא מאוזן בין הצדדים האלה, והוא מקסים בחלקו, ופחות מקסים בחלקו האחר, והוא סרט לא מאוד מגובש. אבל יש בו משהו. יש בו לב, יש בו מצפון, ויש בו אנשים שיודעים לעשות קולנוע. אז זה לא המלצה בפה מלא, אבל זה, אני חושב שבייחוד אם אתם אוהבים את הסרטים הקודמים של ארז אדמור ושל רועי אסף, זה הזדמנות לתת לו הזדמנות בעשרה שקלים. ולרי מתחתנת, יוצא מסף, מחר לבתי הקולנוע, אמרתי לכם, אם כבר לראות, אז הנה הזדמנות ללכת לו את זה. וסרט שלא דיברתי עליו, כי ראיתי אותו מאוד באיחור, אני לא, סרט תעודי של תומר איימן, ששווה את ליבי, סרט מקסים, על אפרופו נוער בסיכון, נער שנמצא, לא מאבחינים אותו, הוא נמצא על כל מיני ספקטרומים, נפשיים, מנטליים, אז בהתחלה נדמה שיש שם משהו, אולי אספרגרי או משהו על הספקטרום האוטיסטי, אחר כך נראה שזה משהו אחר לגמרי, אבל מישהו עם הרבה בעיות התנהגות, שחי עם משפחתו, הוריו המאמצים ואחותו המאומצת, וגם הוא צריך ללכת למין אכסניה או מוסד טיפולי, ומאוד קשה לו מול החברה, אבל הוא גם חולם להיות במים, והוא מצלם כל דבר, וחלק ניכר מהצילומים בסרט, זה דברים שהוא צילם בעצמו, במצלמה שלו, וזה היופי בסרט, שכל פעם שהוא כותב משהו, או מנסה להתנסח, או מצלם, אז האיש הזה שיש, הנער הזה, האיש הצעיר הזה, שיש בו משהו מאוד אגרסיבי, כלפי העולם, ומאוד לא מקויל מבחינת התגובה הרגשית שלו, אבל כשהוא מתנסח, או שהוא מצלם את העולם, פתאום רואים שהאיש הוא הכי עדין, הוא משורר, הוא רואה את העולם בצורה נורא פיוטית, ומאוד מאוד עדינה. וגם בסרט הוא הולך לפגוש את הוריו הביולוגיים, יחד עם הוריו המאמצים, ואת המסע הזה, הוא מצלם והוא מתעד, ותומר איימן והצוות שלו מתעדים אותו, יוצא למסך, מתעדים אותו מתעד, ובין המבט של המצלמה הדוקומנטרית, ובין המבט של המצלמה של אותו גיבור, יוצא הסרט הזה שכאמור, יש בו משהו קשה ומחוספס, אבל מתוכו יוצאת א', עדינות מאורה גדולה, וב', נקודת מבט פיוטית, ממש מפתיע, מישהו שמסתכל מאוד יפה על על החיים. סרט שהפתיע אותי. לא הלכתי אליו הלכתי אליו בחשש. סרטים כזה, אנשים, לא אוהב יותר מדי סרטים טיפוליים. אבל סרט שהפתיע אותי. אז גם אותו, אם פספסתם או לא ידעתם שהוא קיים, סרט שנקרא "אני לא", סרט תעודי של תומר היימן. הבמאי של מיסטר גאגה ו תומר והסרוטים. זה מעין תומר והסרוטים 2 קצת, זה תומר והסרוט קצת, בסרט הזה. אז אלה ההמלצות שלי מבין הסרטים שהם בטרום בחורות, ביום הקולנוע, והזדמנות להשלים את הסרטים האחרים, גם לי, זה הזדמנות להשלים סרטים שפספסתי בהקרנות של פרסי אופירו בפסטיבלים של שנה שעברה. בוא נשמע קטע מהפסקול של קריוקי. מה שמדהים הוא שכשאני מדבר על הסרטים, בתוכנית לא תמיד הפסקול שלהם יוצא, אז אני יכול לנגן את הפסקול רק אחרי שהסרט יוצא, לפעמים רק אחרי שהסרט ירד. אז הנה. הפסקול של קריוקי יצא הרבה אחרי שדיברתי על קריוקי בתוכנית הזאת. קטע של גל לב, מתוך הפסקול. Thank you. קריוקי, ססון גבאי, ריטה שוקרון, ליאור אשכנזי בסרט הביקורים של משה רוזנטל, שגם הוא מוקרן היום ביום הקולנוע הישראלי, 10 שקלים, מבצע סוף העונה. נשאר בתחושה הצרפתית הזאת, הזכרתי את האירוע שקורה היום משעה 7 בסינמטק תל אביב, הזכרתי את זה כחלק מדברי החסות של הסינמטק, אני רוצה להוסיף כמה דברים משלי. אירוע שנקרא רגע אחד, אירוע שחוזר על עצמו פעם בשנה במוסדות התרבות של תל אביב, עכשיו הוא מגיע לסינמטק במלאת 50 שנה 51 שלה, אבל מי סופר, להקמת הסינמטק, להשקת הסינמטק. והקטע הזה של מיילס דיוויס מתוך פסקול מעלית לגרדום, הסרט יוקרן היום בשעה 7 בסינמטק, ואחריו הרכב ג'אז יבצע את פסקול הסרט של מיילס דיוויס. הסרט הוא אחד הפורסמים של לואי מל עם ז'אן מורו בתפקיד הראשי, פילם נואר צרפתי, ניחוח אמריקאי, אבל כאילו ממבשרי הגל החדש הצרפתי. ועם הגיוס הזה של לואי מל להביא את מיילס דיוויס לנגן ולאלתר מול הסרט ולהקליט את הפסקול מיילס דיוויס בתקופה שהוא גר בפריז, ולהפוך את זה למין סרט פילם נואר ג'אזי, ואחד הרגעים המפורסמים של החיבור בין מוזיקה ג'אז ובין קולנוע. זה לא הסרט הראשון שיש לו פסקול ג'אזי, אבל אולי זה הסרט הכי מפורסם שנעשה אז, 1958, שיש לו את הפסקול הזה, ושאני חושב שהפסקול כיום מפורסם יותר, אני חושב,
מהסרט עצמו. ואם אתם רוצים לראות איזה סרט, היום בשעה 7.
עכשיו, אם אתם שומעים את התוכנית הזאת, אני, יש לי בעיה, רגע, זה קפסתי. יש לי בעיה עם הפנינגים. אני לא אוהב פאנלים, אני לא אוהב הרצאות, אני לא אוהב כל מיני דברים כאלה שקורים סביב קולנוע. אני אוהב שבבתי קולנוע מוקרנים סרטים. ככה זה, אני רוצה את הסרטים, לכן אני רוצה שתשימו לב לסרטים שמוקרנים היום במסגרת יום אחד, רגע אחד בסינמטק, וזה מעלית לגרדום, וזה קדימה תריץ אחורה של מישל גונדרי, שהוא מבחינתי האב הרוחני של הכל בכל מקום בבת אחת, והציפורים של היצ'קוק, שחגיגות 60 שנה לבחורתו. אלה סרטים שיוקרנו, ככל שאני שמתי לב, הצלחתי לראות בתוכניה. ומבחינתי, אני אהיה שם הערב, כלומר, לסיים את יום הקולנוע הישראלי, ולך לרגע אחד, כדי לראות את הסרטים, הדיבורים והפאנלים. אותי זה פחות מעניין. אני רוצה את הסרטים. אני בא לקולנוע כדי לראות סרטים. אז מעלית לגרדום, הציפורים, קדימה תרוץ אחורה. אלה הדברים... הדברים שיהיו. אלבום חדש ל-U2, שבו בעצם The Edge ובונו מבצעים מחדש 40 מהשירים שלהם, חלק מהאוטוביוגרפיה שבונו כתב. אלבום נקרא Songs of Surrender, וכדי לקדם אותו הם גם הזמינו דיוויד לטרמן ויצרו מהן סרט תעודי של בונו, די אג' ודיוויד לטרמן בדבלין, מבצעים את השירים ומדברים על תולדות הלהקה, וזה נמצא בדיסני פלאס. אז יש לכם מצד אחד אלבום מרובע של U2 עם השירים הישנים שלהם בביצועים אקוסטיים חדשים, ו ספשייל טלוויזיוני, קו נטוי, סרט תיעודי של בונו, אג' ודיוויד לטרמן, מדברים על ראשית הלהקה. ואנחנו נסיים עם ההבנה הזאת שיוטו חלק גדול חייבים לא מעט לווים ונדרס. אז הנה גרסה חדשה, אקוסטית, נינוחה, לסטי, far away so close של ווים ונדרס, יוטו.
Green light 7-Eleven, you stop in for a pack of cigarettes. You don't smoke, don't even want to. Hey now, check your change. Dressed up like a car crash. Your wheels are turning, but you're upside down. You say when he hits you, you don't mind. Because when he hurts you, you feel alive. Oh no, is that what it is? Red lights, gray morning, you stumble.
Stay in the night, what be enough? close up with the static and the radio waves with satellite television you can go anywhere
עד כאן, סינסקופ רדיו קצה, יום קולנוע ישראלי שמח לכם, יום רגע אחד בסינמטק שמח לכם, ובעוד שבוע, אני אענה לכם לשאלה שבוודאי מאוד תעסיק אתכם בסוף השבוע הקרוב, מה אני חושב על ג'ון וויק 4? נכון?
סינמסקופ, עם יאיר רווין.
That's the radio.
This is the radio.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.